מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל. שלום לכם. נושא הפודקאסט שלנו היום הוא כלים ועצות לניהול נכון של התקופה המאתגרת המתחילה עם הבירור והאבחון של סרטן ריאה.
שלום סמך.
שלום סיוון.
אנחנו נציג את עצמנו, לי קוראים סיוון שמאי, אני רופאה אונקולוגית, מנהלת שירות אונקולוגיה של הריאות וסרקומה במערך האונקולוגי בבית חולים איכילוב.
שמי סמך דהר, אונקולוג בכיר ביחידת גידולי הריאה באגף הסרטן ברמב"ם.
אז היום אנחנו עושים פודקאסט בניסיון לגעת קצת בנושא חשוב, אולי פחות מדובר, קשור לדרכים האפשריות לנהל את המחלה, או במילים אחרות, מה חשוב לדעת אם גילו לך או לך או לקרובים אליכם סרטן בריאה, ומה כדאי לשאול את הרופא המטפל. איך לנהל את התקופה המאתגרת של הטיפול בסרטן ריאה. ננסה לתת כלים ועצות לניהול נכון שמתחיל עם הבירור והאבחון של סרטן ריאה.
אני חושב שזה נקודות חשובות לדבר עליהן, כי לרוב בסשנים כאלה אנחנו ישר קופצים לדבר על הטיפולים, איזה טיפולים, סוגי טיפולים, אז אנחנו פה לוקחים את זה קצת יותר לשלב יותר מוקדם, שהוא סופר חשוב של איך ננהל את זה בשלבים הראשונים, במפגשים הראשונים עם האונקולוג המטפל בעצם.
בהחלט. אנחנו יודעים שסרטן ריאות היא מחלה שכיחה יחסית, יש כ-3,000 מקרים חדשים בשנה. סמך, מה זה אומר סרטן ריאות?
זה מצב שבו בעצם תאים שהם בהתחלה תקינים, שמקורם בדרך כלל בדרכי האוויר בתוך הריאות שלנו, מאבדים באיזשהו שלב מסיבה כלשהי את הבקרה שלהם על עצמם, את הבקרה על החלוקה שלהם, ומתחילים להתחלק בצורה לא מבוקרת ולמות פחות, וכך הולך ונוצר בעצם גוש סרטני שהוא יכול לגדול עם הזמן, ולשלוח בהמשך גם תאים סרטניים לאתרים אחרים בגוף, מה שאנחנו מכנים בעצם פיזור גרורתי של המחלה.
זה חשוב לדבר על פיזור גרורתי. אתה יודע שלפעמים מטופלים אחרים שלי, שיש להם סרטן אחר, למשל סרקומה, והמחלה שלחה גרורות לריאות, הם רוצים לשבת איתי ולדבר איתי על טיפולים בסרטן ריאה. מה כדאי להגיד להם?
זהו, שזה באמת נקודה שקל להתבלבל בה, ואנחנו תמיד מסבירים למטופלים שזה שיש לכם נגעים בריאה שמקורם אתר אחר, כמו סרקומה, או כמו סרטן של המעי, או פרוסטטה, אז הגרורות האלה בריאות מטופלות לפי המקור שלהם, של איזה גידול שלח אותם לריאות, ולא מדובר במקרים האלה בסרטן ריאות.
בעיקרון, כשמאבחנים סרטן ריאה, בדרך כלל זה מתחיל ב-CT, ובהמשך ביופסיה. איך כדאי לנהל את המהלך הזה? לרוב אנחנו מקבלים הפנייה של מטופלים מרופא משפחה, והוא אומר לנו, אתם תעשו הכל.
נכון. לנו חשוב בשלב הזה לדאוג שהבירורים האלה יקרו מהר. בטח נתקלת במצבים שבהם מטופלים חדשים באים אלייך, והם עשו את הצילום חזה הראשון, ותסיתי אחריו איזה 3-4 חודשים לפני הפגישה הראשונה שלך, ואת תמיד שואלת את עצמך, מה קרה כל הזמן הזה? למה הם איבדו זמן כל כך יקר, עד שהם הגיעו אליי, ורק עכשיו אני מתחילה להפנות אותם לשאר הבדיקות, אז באמת זמן יקר שהם עלולים לאבד. אני מניח שנתקלת בזה לא פעם במרפאה.
אכן, אכן. יש לנו את הכלים, כשהמטופלים מגיעים אלינו, לעזור להם עם הבדיקות שצריך לבצע, וצריך לבצע לא מעט בדיקות בהתחלה. הרבה פעמים נרצה לעשות PET-CT, שזה CT מיוחד עם חומר רדיו-אקטיבי, שמראה לנו האם יש או אין גרורות בגוף. לפעמים נרצה גם MRI מוח, שעוזר לענות על אותה שאלה. יש בדיקות נוספות, ביופסיות. אנחנו יודעים שיש היום גם את היחידות לאבחון מהיר בחלק מבתי החולים, ואפשר לפנות אליהם כשעוד אין את כל המידע.
ופה בשלב הזה אני מוצא לנכון להדגיש למטופלים ולבני המשפחה, שכבר בהתחלה תיקחו יוזמה, תהיו פעילים, אקטיביים, תקדמו דברים, תשאלו את השאלות, תנסו לקבוע את ה-CT כמה שיותר מהר, את ה-PET כמה שיותר מהר, כי אנחנו יודעים שפרק הזמן הזה בהתחלה הוא זמן יקר, שבהרבה מקרים הולך לאיבוד, ופשוט דוחה את ההבחנה, ודוחה את זמן מועד התחלת הטיפול, וזה חבל.
אני מסכימה. אני נתקלת לפעמים בעבודה, במקרים שבהם אנשים אמרו שהם דחו בדיקות, או לא ביצעו בדיקות, כי זה לא היה להם נוח באותו זמן, הם בדיוק עברו דירה, או שהם בדיוק תכננו חופשה. זה חשוב לא לעצור את את החיים ואת השגרת חיים כשיש הבחנה כזאת, אבל זה גם חשוב לא לדחות את מה שצריך לעשות, כדי להתקדם כמה שיותר מהר לטיפול נכון.
עכשיו, סיוון, בפגישה הראשונה שהם באים אלייך, זה בדרך כלל פגישה שמגיעה אחרי שהמטופל כבר שמע על ההבחנה משהו גורם. אנחנו לרוב לא אלה שמבשרים את ההבחנה, הם יודעים שהם באים לאונקולוג.
נכון.
ובכל זאת, את בטח שמה לב שבחלק גדול מהמקרים הם עדיין לא מספיק מוכנים לזה, הם לא, ההבנה והקליטה של ההבחנה הזאת היא לא הבשילה לחלוטין, עדיין, ועדיין יש לנו מקום להסביר, ועוד פעם, על ההבחנה ומה משמעותה, נכון?
בדרך כלל, הפגישה הראשונה היא פגישה שלוקחת כשעה בערך. אנחנו מאוד ממליצים לא לבוא לבד. יש הרבה מידע שצריך לשמוע, תמיד עוזר להביא קרובים, בני משפחה, חברים, שישמעו גם הם, כדי שיהיו עוד זוג אוזניים. אנחנו גם ממליצים בחום לתעד, לרשום את הנושאים שעלו בשיחה, וגם אם יש שאלות שאתם רוצים לשאול מראש, כדאי מאוד להביא אתכם רשימה של שאלות מהבית, ולגעת בנושאים בצורה מסודרת, אחת-אחת. סמך, כשמטופלים שואלים אותך שאלות, האם אתה שמח?
אני שמח ששואלים שאלות. אני אוהב מטופלים ומשפחות שהם פעילים במהלך המפגש ורוצים לדעת, כי זה יותר קשה להתנהל מול מטופלים סגורים. יש את המטופלים האלה לפעמים שהם סגורים, לא רוצים כל כך לשמוע, לא רוצים כל כך להבין מה יש להם, אפילו יש את המקרים שבני משפחה רומזים כזה לפני המפגש, או תוך כדי, אל תספר שיש סרטן, אל תספר שיש סרטן, זה קצת מקשה, כי זה, אנחנו כן רוצים לתת למטופל את המידע, לבני משפחה, ויש הרבה מידע לתת בוודאי בפגישה הראשונה, אבל מניסיוני, ברוב המוחלט של המקרים, אנשים כן רוצים לדעת, רוצים לשמוע את הפרטים, גם המטופלים עצמם, לא בני המשפחה, כולל על המשמעויות של המחלה, מה הצפי שלהם לעתיד, הקרוב והיותר רחוק. אני רק דואג להבין מה המטופל בעצמו רוצה לדעת, כי הרבה פעמים, בטח נתקלת בזה, המשפחה שואלת שאלות, ואז את לא בטוחה שהמטופל רוצה לשמוע פרטים כל כך מדויקים.
אני מסכימה. אני חושבת שאחרי ותוך כדי השיחה הראשונה, זה נקודת זמן שצריך לקבל הרבה החלטות. גם החלטות לגבי מסלול הטיפול, אבל גם החלטות לגבי המשך החיים המיידים, יוצאים לחופשת מחלה או ממשיכים לעבוד. ממשיכים לגור באותה דירה, או עוברים לאיזושהי דירה שהיא יותר נוחה מבחינת הגישה אליה, מדרגות, יותר קרובה לבית החולים למשל. יש לא מעט מטופלים שהם בתקופה הראשונה מרגישים סוג של בלבול, וככל שניתן להם יותר מידע, זה יעזור לענות על על הצורך.
ועדיין הניסיון שלנו הוא שאין סיכוי שהמטופלים ובני המשפחה יקליטו ויבינו את כל האינספור אינפורמציה שאנחנו שופכים עליהם במפגש הראשון, עם כל ההסברים והבדיקות שאנחנו רוצים לעשות, וכן מחקר, לא מחקר, זה המון המון אינפורמציה, ואני תמיד מוצא את עצמי, משתדל להרגיע אותם, זה בסדר אם לא הבנתם הכל, זה טוב שרשמתם, תשנו על זה יום-יומיים, תנסו להבין בבית, זה בסדר. במפגש הבא נוכל עוד להשלים פערים, לא חייבים להבין הכל מהפגישה הראשונה.
זה נכון. דברים שכן מאוד כדאי להבין. קודם כל, איך קוראים למחלה שיש לי. זה חשוב כדי קצת לקרוא בבית, לחשוב. לפעמים יש אנשים שרוצים לקבל חוות דעת שנייה, זה משהו שאנחנו מעודדים בחום, זה בהחלט תמיד חשוב לשמוע עוד דעות. דבר נוסף, כדאי להבין מה השלב של המחלה. מהרגע שמבינים מה שלב המחלה, זה גם נותן הבנה יותר טובה של הטיפולים המוצעים. האם קורה לך לפעמים שמטופלים דורשים ניתוח ולא מבינים למה אתה חושב שזאת לא אופציה?
בהחלט, רק אתמול. אתמול במרפאה שואלת אותי בת של מטופל, למה לא מנתחים את זה? מטופל עם מחלה גרורתית, וזה בסדר גמור, אנחנו צריכים להיות מוכנים לשמוע את כל השאלות, מי שיושב מולנו בדרך כלל הוא לא בא מהתחום, ובעיניי כל שאלה היא לגיטימית, ואנחנו כמובן עושים כל מאמץ לענות בסבלנות על כל השאלות, וכן, מנסים להסביר בהיגיון את הסיבות למה המחלה הזאת לא מתאימה לניתוח, ולמה אנחנו הולכים לטיפולים כלל גופיים, תרופות, ולא לאופציות ניתוחיות או הקרנות.
אתה יודע, אני נתקלתי הרבה פעמים בשאלה, שואלים אותי למה אי אפשר לעשות השתלה. אם למשל הגרורות הגיעו לכבד, למה אי אפשר לעשות השתלת כבד, הגרורות הן בשתי הריאות, נכון. למה אי אפשר לעשות השתלת ריאות, זו נכון. שאלה שהיא ראויה ונכונה.
נכון.
וכאן באמת, האונקולוג צריך לשבת ולהסביר מה המחלה הזאת עושה, ומה המנגנון הביולוגי שבעצם שלא מאפשר השתלה.
ואנחנו רואים היום שבחלק גדול מהמקרים, אנשים היום באים עם הרבה ידע, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לספר על כל מיני בדיקות שאנחנו רוצים לעשות, על הפט, על ה-MRI, על הבירור המולקולרי שאנחנו רוצים לעשות על הביופסיה, וחלק גדול מהאנשים כבר שמע על זה ויודעים ושואלים לפעמים על זה, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על הטיפולים, מתחילים לזרוק כל מיני שימות, וזה עידן שונה היום עם כל הנגישות של המידע, כל אחד יכול להיכנס ולקרוא. בכל זאת, אני מציע שעם כל המידע שהמשפחות קראו לפני זה, שיבואו ויתנו לאונקולוג להסביר ברוגע, על כל המשמעויות, למה הבדיקות האלה חשובות, ומה האופציות הטיפוליות שהן על הפרק.
אני מסכימה. אנחנו היום בעולם של סרטן ריאה, עושים הרבה פעמים מה שנקרא רפואה מותאמת אישית, בבדיקה מולקולרית מקיפה של הגידול, אנחנו מנסים לזהות מה יהיה הטיפול הכי נכון. והרבה פעמים מטופלים מגיעים עם ידיעות שהם קראו בעיתון, על טיפול שהוא לא בהכרח מתאים לגידול שלהם, צריך לשים לב מה מתאים למי ומה היכולת הטיפולית שלנו.
בהחלט. עכשיו, הייתי רוצה שסיוון שניגע בכל הנושא של התקשורת עם האונקולוג, איך נכון לנהל את זה, עם כל המעטפת שאנחנו, שהיחידות שלנו מספקות למטופלים, מה תוכלי לספר לנו על זה?
תראה, זה לא פשוט. הרבה פעמים אנשים הם מפחדים לשאול שאלות כדי שהאונקולוג לא יפרש את זה בתור הבעת אי אמון, הם לא רוצים שהרופא יכעס עליהם, הם לא רוצים להטריח אותו יותר מדי. אני חושבת שזה מאוד חשוב לשאול את כל מה שאתם רוצים לדעת. אני חושבת שהתקשורת היא צריכה להיות כנה, ישירה, שדברים צריכים להיות על השולחן. אני מאוד מקווה שהמטופלים לא מגיעים למצב שהם מפחדים לשאול, או שהם מסתירים מידע, כי לא נעים להם להגיד. לא נעים להם להגיד שהם התחילו טיפול אלטרנטיבי עם איזשהו ככה מזון למשל, דברים שכדאי לנו לדעת. מאוד כדאי להגיד שאנחנו עובדים כצוות, אנחנו לא בן אדם אחד מול מטופל. אם האונקולוג באותו רגע לא זמין או אי אפשר לשאול אותו, אנחנו צוות שלם, יש אחות מתאמת, יש צוותים שהם זמינים באשפוז יום, יש מעטפה שלמה שהתפקיד שלה זה לתת מענה.
ולכן בעצם המסר שלנו למטופנים ולמשפחות, תעזרו במעטפת הזאת. המעטפת הזאת נוצרה בשביל לעזור לאונקולוג לבצע את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר, האחות המתאמת שהזכרת, המזכירה של היחידה, העובדת הסוציאלית, הצוות של טיפול יום, של אשפוז יום, כמו שאמרת, וזה אלה חלקים סופר חשובים במעטפת שיש לנו לתת, והם עוזרים, כמו שאמרתי, לאונקולוג לנו, לעשות את העבודה שלנו בצורה טובה יותר.
אני מסכימה. אני ממליצה לכל מטופל שנכנס פעם ראשונה למסלול הזה, לבקש להיפגש עם עובדת סוציאלית, יתשב איתו, יתסביר לו את כל הזכויות שלו, לשאול אם יש כלים נוספים שהוא יכול לעזר בהם, כמו דיאטנית למשל, הכל נגיש, לפעמים רק צריך לבקש או לשאול.
בהחלט. ויש איזה נושא כזה שטרם נגענו בו, סיוון, הנושא של מחקר.
אוי, זה נושא מאוד מורכב, הנושא של מחקר.
אנחנו מתקלים בזה ביום-יום, ואת מוצאת את עצמך יושבת מול המטופלים, ורוצה להציע מחקר קליני. מה יש לך להגיד על זה?
בדיוק לפני שהפודקאסט התחיל, אז דיברנו על מחקר שצריך לגייס, ואם יש מטופל מתאים. בעיקרון, הרעיון הוא שהרפואה הולכת ונבנית צעד צעד לבנה על גבי לבנה, כשכל פעם מוסיפים עוד טיפול. ואנחנו יודעים שככה אפשר למקסם את התוצאות. כל הטיפולים שאנחנו נותנים היום עברו את שלב המחקר שהוכיח בעצם את היעילות שלהם. הרבה פעמים אני מציעה למטופלים מחקר, ואז הם מרימים גבה. הם חושבים שאולי אנחנו מנסים לעשות עליהם ניסיונות, הם חושבים שאנחנו נותנים להם טיפול לא טוב. אתה גם נתקל בזה? זה בהחלט, די, בהחלט. זה די עצוב כשזה קורה.
נכון, אבל ישר מנסה להסביר שלא מדובר בשפני ניסוי, שזה מחקרים לרוב עולמיים, שפתוחים גם בארץ במספר מרכזים, שהמחקרים האלה לרוב מנסים לשפר את הטיפול הקיים, זאת אומרת, הם לא גורעים מהטיפול שהמטופל הולך לקבל בכל מקרה, אלא להפך, מנסים לשפר אותו, ואני מנסה להסביר להם שהטיפול הזה שיש לי להציע לכם במסגרת סל הבריאות, גם הוא, גם לטיפול הזה הגענו על סמך מחקרים קודמים מהשנים הקודמות, ולכן יש כל הזמן מחקרים שמנסים לשפר יותר ויותר את הטיפולים שאנחנו רוצים להציע, ואנחנו בהחלט ברוב המקרים, כשהמטופלים מתאימים, אנחנו מעודדים את זה, גיוס למחקרים.
אתה יודע, הזכרת את סל הבריאות, אני שמחה להגיד שבארץ, באונקולוגיה ובפרט בסרטן הריאה, הרוב המוחלט של הטיפולים שאנחנו רוצים לתת, הם כלולים בסל.
בהחלט.
אנחנו יכולים לתת טיפולים שהרבה פעמים במדינות מפותחות כמו אירופה וכמו ארצות הברית, המטופלים צריכים לשלם הרבה כסף כדי לקבל את הטיפולים האלה.
בהחלט, בהחלט. סיוון, יש את הקבוצה של המטופלים שבסרטן ריאה, למשל, שמקבלים טיפולים בכדורים, שאנחנו מצאנו שמתאימים לטיפולים בכדורים, מה שנקרא טיפולים ביולוגיים, מותאמים אישית, ואת המטופלים האלה אנחנו לפעמים רואים בתדירות יותר קטנה, ממטופל שבא פעם בשלושה שבועות או פעם בשבועיים לטיפול אצלנו במרכז הסרטן. מה יש לך להגיד למטופלים כאלה, למה הם צריכים לשים לב כשהם בבית נוטלים את הכדורים כל יום והם הולכים לראות את האונקולוג שלהם עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, שלושה?
קודם כל אני חושבת שחשוב לציין שרוב המטופלים לא יתאימו לטיפול ביולוגי בכדורים. המחלה הזאת היא מחלה שרוב הגידולים, רוב סרטני הריאה, ההתאמה הכי טובה תהיה לטיפולים דרך הווריד, טיפולים למשל אימונותרפיים או כימותרפיים. הטיפולים בכדורים הם טיפולים שניתנים בבית, האחות המתאמת מסבירה, עושה הדרכה לגבי איך לקחת את הכדורים. דבר שאני מדגישה זה לא לאבד את הכדורים. אני יכולה להגיד שזאת בעיה, אלה תרופות יקרות, מטופלים איבדו קופסה ואחרי זה היה להם קשה לקבל את ההחזר מהקופה. אנחנו בהחלט מבקשים גם לשים לב לתופעות הלוואי ולהתייעץ איתנו אם יש תופעות לוואי. מה אתה מתרשם כשאתה נותן למטופלים טיפול בכדורים?
אתה יודע, בהתחלה, קודם כל, רוב המטופלים שמחים, כי זה יותר נוח לקחת את הכדורים האלה בבית, אבל באופן עקרוני, מן הסתם, בחודשים הראשונים, התדירות של הביקורים האלה היא יותר גדולה, אבל אם הטיפול עובד, אז אנחנו עם הזמן מרווחים את המרווחים של הביקורות, וכן, מדריכים אותם, שנשים לב לשינוי בתחושה הכללית, לאיזו תופעה חדשה שהופיעה ולא הייתה קודם, כדי שנוכל לדעת האם זה קשור או לא קשור לטיפול שהם לוקחים. ואני תמיד מוצא את עצמי מדגיש את המקום של הרופא משפחה, שאנחנו לא מחליפים את הרופא המשפחה, להפך, זה שהרופא משפחה מעורב יחד איתנו בניהול כל העניין הזה, זה סופר חשוב ותורם מאוד למטופל במהלך ההתמודדות עם המחלה.
זה ככה מרים לי להנחתה להגיד שגם רופא המשפחה לא מחליף אותנו.
נכון.
הרבה פעמים אני מקבלת הודעה ממטופל, נגמר לי האישור לכדורים, תחדשי לי. אלה מטופלים שנכנסו לכזאת שגרה שהם לא מרגישים צורך להגיע לביקורת אונקולוגית, וחשוב להגיד שאומנם מדובר בטיפול בכדורים ולא טיפול דרך הווריד, אבל עדיין צריך מעקב מסודר וביקורות מסודרות, ולא מדובר רק בפרוצדורה.
בהחלט. אז סיוון, מה יש לך לסיכום להגיד למטופלים? מה המסר שלנו בעצם מהשיחה הזאת?
אני חושבת שהמסר הכי חשוב זה תקשורת. תקשורת משני הצדדים, גם האונקולוג, גם המטופל ובני המשפחה. מטופל, מטופלת. אני מאוד מעודדת לשאול שאלות אם יש. לא להתבייש, לשים דברים על השולחן. אין שאלות שהן טיפשיות מדי, אין שאלות שהן לא נכונות. האינטרס של כולם זה שקיפות מלאה, להבין את המחלה הזאת ולטפל בה ביחד.
ואני חושב בהמשך לדברים שלך, שאנחנו יכולים בהחלט לשדר מסר של תקווה, של אופטימיות. הטיפולים לסרטן ריאה הלכו והשתפרו בצורה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, ובהחלט יש תקווה, ואנחנו רוצים שהמטופלים שלנו יהיו אופטימיים במצב רוח טוב, ולרצות להילחם במחלה, כי יש בשביל מה, ולא להתייאש, להמשיך להשתדל לנהל חיים רגילים עד כמה שניתן, ולחיות עם המחלה ולהקפיד על הטיפולים ועל ההמלצות שלנו כמו שצריך.
בהחלט, מסכימה עם כל מילה.
ולקוות שיהנו מחיים טובים יחד עם העיקרים להם.
נכון, ורק בריאות.
רק בריאות.
תודה, סמך.
תודה רבה, סיוון.
עד כאן הפודקאסט שלנו להיום. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם אנשים העשויים למצוא בו עניין.